שלום לפרופסור עוזי אורנן, בלשן מהאוניברסיטה העברית, וכיום הוא פרופסור אורח בטכניון, מייסד עמותה אני ישראלי. שלום עוזי.
שלום.
אולי תחילה תספר לנו קצת על העמותה אני ישראלי.
כן, העמותה אומרת שכמו בכל הארצות, גם ישראל, גם כל חברות האום, הן מייצגות את כל האזרחים שלה, בלי הבדל. והשאלה של ההשתייכות לקבוצה פנימית לא צריכה להיות בכלל בתעודות. אנחנו לשם כך פנינו למישור משפטי והגשנו בגץ, ועכשיו אנחנו עומדים לפני בית המשפט העליון בערעור על החלטה של מחוזי. אנחנו
מה קורה היום שלדעתך הוא לא בסדר?
הרישום בתעודות של האדם הוא רישום מטעה ולא נכון, והוא גם מזיק, מפני שהוא משסע את החברה שלנו לקבוצות לגמרי נפרדות, ולא יכול להיות קשר ביניהן.
אפשר דוגמה?
הדוגמה היא, קודם כל, אתה יודע, בתעודת הזהות יש מקום שנקרא לאום. יש גם מקום שנקרא אזרחות, שזה כאילו אתה מודיעים שאתה נמצא בארץ הזאת, אבל לא אומר מעבר לזה, אתה יושב הארץ. אבל בלאום היה רשום, וזה רשום עד היום במרשם הפנימי, אם אדם הוא יהודי או ערבי או צ'רקסי או שומרוני, ועוד בערך 130 שמות של אנשים שנמצאים בארץ אבל הם לא יהודים, ויש להם יש להם דרכון. כשהם באו לארץ הם הראו דרכון מאחת הארצות בעולם. ועכשיו מה קורה? אתם יודעים שהיום יש רק כוכבים במקום הלאום, זה נכון, אבל יש כל כך הרבה סימני היכר שמי שמסתכל בזה, אם זה שוטר או אם זה פקיד, הוא רואה אם האיש הזה הוא יהודי או לא יהודי. וזה הדבר העיקרי שבשבילו נוצרו כל ההבדלות האלה.
ומה מה, מה זה מפריע בעצם שיש הבחנה בין יהודי ללא יהודי ברישומים?
כן, אני אתן לך
דוגמה. הרי כולם בסופו, בשורה התחתונה הם אזרחים ישראלים.
זה נקרא, אבל זה לא אמיתי, מפני שיש חוקים שונים לגבי אזרחים לפי מה שרשום להם במרשם.
לדוגמה?
אני אתן לך דוגמה פשוטה מאוד, איך בישראל רודפים יהודים. איך רודפים יהודים? יש חוק שאומר, כל אדם צריך יום מנוחה בשבוע. אז מי שהוא נוצרי או מוסלמי או לא יהודי אחר, רשאי לבחור לו את יום המנוחה כמעט באופן חופשי לפי מה שהוא רוצה. אבל יהודי, לא. יהודי חייב לשבות בשבת. הנה, אני יכול לומר לך, אני עצמי הלכתי, אני פנסיונר, ורציתי לעשות איזה ניסיון. הלכתי לקניון גדול, ביקשתי לעבוד בשבת בתור השלמת הכנסה. אז אמרו לי, תשמע, זה בלתי אפשרי, אנחנו נקבל כנס אם אתה תעבוד. למה? כי אתה רשום בתור יהודי, ואסור לך לעבוד בשבת. אז אני עוד לא שמעתי, יש ארצות שהיהודים מתלוננים בהם על אנטישמיות, שהם רודפים יהודים. והנה, בישראל גם כן רודפים יהודים. יהודי אסור לו לעבוד בשבת. איך היוצא בזה? יש עניין של חוקי נישואים. מה זה עסקה של המדינה? לשם מה? אדם צריך להיות חופשי, לבחור את בן הזוג שלו. ככה זה בכל ארץ תרבותית, דמוקרטית, אף אחד לא יאמר לך כך או אחרת. ובישראל השלטונות מתערבים בהתערבות הזאת. וכל זה נובע מהעמדה שצריך להבחין בין בני אדם על פי המוצא שלהם, המבנה האתני שלהם, הדת שלהם, איך היוצא בהם.
אז, זאת אומרת, אתה חושב שהתוצאה הזאת שיש הבחנה ברישומים בין יהודי לאינו יהודי, הוא נובע מתפיסת עולם, שבעצם היהודים רואים את עצמם אחרת מאשר לא יהודים?
כן, זה לא ספק, אני לא מחדש בזה שום דבר, אתה יודע את זה יותר טוב ממני. היהודי, המצווה העליונה שלו, זה להתבדל מכל מי שאינו יהודי. ומלכתחילה, מרגע שהופיע המושג הזה, היהודי חייב להיות שונה, לא להתחתן עם אחרים, לא לאכול איתם שום אוכל, ואתה יודע הרי, ירון, מי כמוך, על קבוצות של יהודים דתיים יותר, שבשבילם גם מי שאיננו שומר מצוות, גם הוא כבר בגדר אדם שצריך להתרחק ממנו. אז עכשיו, דת יכולה להכריז מה שהיא רוצה ועניינה, אבל שהמדינה מקבלת את זה בתור חוק, זהו האבסורד.
זאת אומרת, האבסורד הזה, אתה חושב שהוא משליך על החברה הישראלית, במיוחד על החברה הישראלית שמגדירה עצמה יהודית, גם לזילות חיי אדם?
ללא ספק. תראה, ללא ספק, אני לא צריך להזכיר לך הרבה מאורע שאירע בימים האלה ובזמן ההוא, וזהו הרצח של יצחק רבין, שהוא היה מטעם דתי, לא שום דבר אחר. לפני שהיהודים רואים חובה לעצמם, הם קיבלו את ארץ ישראל בתור מתנה מאלוהים, והם כבר יודעים מה לעשות.
אבל גם אם יהיה לאום ישראלי משותף לכל האזרחים, עדיין יהיה חינוך דתי ואז יקום דתי וירצח ראש ממשלה. איך הלאומיות הישראלית תפתור את הבעיה מהסוג הזה?
זה לא אנחנו יכולים לפתור באופן כל כך פשוט. אבל אם אנחנו נגיע לידי הישג כזה, שבבית המשפט, בית המשפט העליון יכריז שאנחנו 21 המערערים, אנחנו רשאים ולחייב את משרד הפנים לרשום אותנו בתור ישראלים, זו יכולה להיות פתיחה לתנועה הרבה יותר נרחבת של אנשים, ואני יכול לומר לך, יש לזה הנמקה מאוד
רגע, מאוד... רגע, תנועה נרחבת של אנשים למה?
סליחה, לא הבנתי לך.
אמרת שזה תנועה נרחבת של אנשים שמה?
כן, שהיא תשנה את המושגים האלה. תמיד יכולים להימצא פנאטים בכל ארץ. בכל ארץ הדמוקרטית והליברלית ביותר יכולים להימצא אנשים שהם פנאטים למען הדת שלהם, והם יודעים ישר מפי אלוהים מה צריך לעשות. אז נגד אלה יש אמצעים רגילים, יש משטרה, יש עניינים שונים שצריך. אי אפשר להבטיח שלא יהיו פנאטים, לא בארץ ולא בשום ארץ אחרת. אבל הקונסנזוס צריך להיות שהמדינה היא נורמלית, וחוקי הדת אינם יכולים להיות חוקי המדינה. ולכאורה זה עשוי כך.
רגע, ההבחנה בין יהודי לאינו יהודי, אתה חושב שהוא נובע מתפיסות דתיות בעצם?
זה אני לא יכול לדעת ממה זה נובע. היהודים מעוניינים להיפרד.
גם היהודים החילונים.
אז זהו, רציתי על זה לומר שהחינוך נעשה כך שגם היהודים שקוראים לעצמם חילונים, חושבים שהם יהודים, מרגישים את עצמם בתור יהודים, והציווי העיקרי שלא לא להתבולל, מה שנקרא, לא להתערב במי שלא יהודי, הם גם כן שומרים עליו. וזה רק חינוך יכול לעשות, חינוך באורך השנים. הרי היום אפילו מכיתה א' כבר מתחילים לעשות חינוך, אתה יהודי נפרד ולכן אתה שונה מכל מי שאיננו יהודי. זה הולך ומתגבר בכל שנות בית הספר. את הדבר הזה אנחנו לא יכולים לשנות על ידי משפט. אבל את ההכרה שצריך להיות דבר כזה אנחנו יכולים לשנות.
זאת אומרת, זה מעין התשתית המשפטית הזאת, שאם יהיה לאום אחיד לכל האזרחים, ללא הבחנה של דת, מוצא וכו', יכולה ליצור גם תשתית חינוכית, להתייחס לכל אדם קודם כל כאל אדם, ואחר כך התרבויות הן מעין חליפה ומלבוש תרבותי גריידה.
יפה מאוד, אתה הוספת ממד יפה מאוד לדברים שלי, וזה נכון מאוד. ואני רק צריך לומר עוד דבר אחד, כך זה בכל מקום בעולם. תראה מה קורה, יש מדינה דמוקרטית שאנחנו מכירים אותה, וזה ארצות הברית. אז מה, היהודים לא פורחים שם? יש שם יהודים כרצונם, הם נאספים לפי רצונם, לא בתוקף איזשהו חוק, ונוהגים מה שהם נוהגים, ודאי שזה לא כולם, הרי פה זה גם כן לא כולם, אבל פה החוק השתלב עם הדת היהודית, והוא השתלט, כלומר הדת בעצם השתלטה על כל החיים, יחד עם האיסור הנורא הזה להתערב בגויים, שזה איסור אנטי-אומני, באופן מובהק. הם רוצים לשמור שישמרו, אבל לא על ידי חוק.
בעצם העובדה שמדינת ישראל בעצם עושה הבחנה רישומית, ואפילו אתה אומר חוקית, בין יהודי לאינו יהודי, זה לא מהווה סתירה להגדרה שלה כמדינה דמוקרטית?
בוודאי, אבל אני רק צריך לומר לך שתחילת המדינה, כל המסמכים הראשונים לא היו כאלה. הם היו דמוקרטיים להפליא.
לפני הכרזת מדינת ישראל או לפני...
לא, עם ההכרזה וגם אחרי ההכרזה. יש הפקודות הראשונות אחרי הקמת המדינה ומועצת המדינה הזמנית. אז כל הפקודות הראשונות היו לחלוטין דמוקרטיות. למשל, אני אתן לך דוגמה. הייתה פקודה שקוראת לבחירות למועצת למועצת המדינה הזמנית. זה היה לפני שקמה המועצה. הפקודה הזאת אומרת במפורש את זה, ואני אסביר תכף מדוע, שכל אדם שגר בשטח שמוחזק על ידי ישראל, יש לו זכות בחירה לאספה המכוננת, כי עומדת להתכנס לאספה המכוננת שהיא תיתן חוקה לישראל. אז מי שנותן את החוקה זה לא היהודים.
לכל אדם.
כל אדם שנמצא פה, גבר או אישה, זה לא מוזכר בכלל, כמובן ערבי או לא ערבי, או יהודי או לא יהודי, כל אדם הוא בן הלאום הישראלי, שברגע זה הכרזנו על קומו עם המדינה שלו.
אז איך תסתדר עם ההגדרה שבעצם מדינת ישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי במובן הזה?
אני לא חושב שזה נכון, מפני שיהודים, כיוון שכל המדינות, כל חברות האום, זה כל המדינות אפשר לומר, בכולם יש עיקרון ברור מאוד. כל מדינה שמיוצגת באום מייצגת את כל האזרחים שלה, את כל בני הלאום שלה. והיהודים שגרים במדינות שונות הם שייכים ללאומים שונים. אדם לא יכול להיות שייך ליותר מאשר לאום אחד. זה הבית המרכזי שלו. הוא יכול לגור, לטייל, להיות בעל דת מסוימת, להיות בעל אמונה כזאת או אחרת, להיות צמחוני או חבר בארגון של האספרנטו העולמי. אבל הלאום יש לו רק אחד. ולכן כל היהודים שייכים ללאומים אחרים. רק יהודי שנמצא בתוך ישראל, שאם הוא באמת נמצא פה ולא שומר את האזרחות הקודמת שלו, הוא בן הלאום הישראלי.
אז איך אתה מקיים לשיטתך את המשמעות שמדינת ישראל היא בית לאומי לעם היהודי? הרי זה, זה, זה,
תראה,
זה...
המילים האלה לדעתי הן פשוט לא נכונות.
לא נכונות באיזה רמה? הרי נניח חוקי ההגירה אנחנו... בעצם, האם לתת ערך מוסף ליהודי שרוצה להגר למדינת ישראל על פני לא יהודי?
תראה, זה תלוי, כל מדינה יש לה זכות להכניס מהגרים כפי שהיא מוצאת לנכון.
אז לדעתך, איך היה ראוי בחוקי ההגירה?
לדעתי, מה שצריך להכניס לישראל זה אנשים שיש סיכוי טוב שהם ישתלבו בחברה הישראלית בלי קושי. ואני מודה שיהודים, לא כולם, חסידי סאטמר לא, אבל יהודים, בייחוד אלה שהם פחות דתיים ופחות מדגישים את הדת, הם אנשים מצוינים בשבילנו ואנחנו יכולים להביא אותם ברצון. אבל אני צריך לומר לך, חוק השבות שנקרא חוק השבות, בעצם היה צריך להיות הכרזה. יש דבר שנקרא הכרזה לכל באי עולם, או יש הכרזה ליהודים. דעו לכם שאתם רצויים בישראל, אם תבואו לכאן, עשה לכם הקלות לקלוט אתכם.
וזה יעקב, בסדר, זאת אומרת, מבחינתך.
מה?
מבחינתך הכרזה זה...
הכרזה, כן. אבל החוק הזה הוא בסך הכל הוא חוק נגד ממשלת ישראל, לא שום דבר אחר.
למה כמעט?
שאם, תן לך דוגמה, בא איזה שודד מצרפת, שדד המונים, אסף הרבה כסף, בא לארץ. אם הוא בא לארץ, בתור יהודי, והוא אומר, אני יהודי, אני מקבל עליי את האזרחות מיין, הוא לא שומר שום דבר אחר. אז מה עשינו בדבר? אתה יודע שהיה אדם כזה, אני לא... כן. אתה יודע את שמו אפילו.
פלטו שרון, נדמה לי.
כן, ודאי, אבל גם אחרים. אז עכשיו, מה זה? זה מקום נפלט לשודדים? מי צריך את כל זה? עכשיו, הבעיה העומדת היא מי צריך להסגיר אותו למשל. זאת הממשלה. אז כשהוא מביא את חוק השבות מול הממשלה, זה בעצם הגוף היחיד שחוק השבות מחייב אותו. ואולי אתה זוכר מרגל, שהיה מרגל אמריקני שנמלט לישראל, ולפני שהוא יספיק להגיע ולהציג את החוק הזה לפני השלטונות, גרשו אותו בלי שום חוק. Mm-hmm. גרשו אותו, הוא בסופו של בית הבד בחנייה באנגליה. אבל למה, אני בזה מדגיש שחוק השבות הוא בעצם חוק נגד השלטון הישראלי. נכון. זה הדבר היחיד שהחוק הזה יכול לעשות.
אני חושב שהדברים, לי לפחות, הם די בהירים. ואם נסכם, תגיד לי אם אני הבנתי נכון, שצריכה להיות תשתית שהיא מעין קור היתוך לחברה הישראלית, לכל אדם שבעצם יושב בטריטוריה הישראלית, שיהיה לו תשתית משותפת שזה הלאום הישראלי, ובהחלט סביר ואולי אפילו ראוי לעשות מעין הכרזה שזה מקום שמאוד חשוב לו שיצטרפו גם אנשים עם אותה תרבות ישראלית, שבאופן מעשי התרבות הישראלית יש לה קשר וזיקה גם ליהודית, ולכן זה בסדר להכריז שיש איזה ערך מוסף להכרזה.
יש לי ספקות לחלק האחרון שאמרת.
שהם?
זה היה מתאים מאוד לפני 60 שנה, כאשר יסדו את חוקקו את חוק השבות ועשה ממנו חוק יסוד. אני חושב שמה שצריך היה לעשות אז, זה לעשות הכרזה ליהודים בעולם. אבל לא לעשות חוק שהוא אנטי-ישראלי. כפי שאמרתי, הוא נגד ממשלת ישראל.
כן, כהכרזה זה בסדר להכריז שיהודים הם ראויים, כן? אם הם יתאימו לתרבות הישראלית.
כן, בהחלט, בהחלט.
וככה בעצם ניישם את המשמעות של כביכול כבית, לא כביכול, אלא כבית יהודי.
שיוצא, תשמע, לפני 60 שנה היה חוק כזה, והיהודים נשארו בארצותיהם, רק מישהו נאלץ בה. אז מה, אתה חושב שהחוק מועיל? הכרזה או חוק לגבי היהודים זה אותו דבר. אבל לגבינו, לגבי השלטון שאנחנו מקיימים, זה דבר אחר. אז אם יבוא איזה יהודי, ואתה יודע מראש שהאיש הזה, יש לו מזימות נגדנו, אז אתה אומר לו, אדוני, תישאר בחוץ, לא חשוב שאתה יהודי, אתה לא יכול לומר את זה. או אם אתה לא רוצה להפוך לארץ מקלט לגנבים או לשודדים יהודים, לפושעים יהודים, אתה לא רוצה את הדבר הזה. Mm-hmm. והיום מנפנפים בחוק, כאילו זה הוא הדבר שקובע. אבל בסך הכל הסיכום שלך נכון מאוד.
ודבר נוסף שבעצם אני מבין, שזה מלבד הקשיים החוקיים והמשפטיים של שחסר לנו לאום ישראלי, בעצם יש לזה השלכה גם לתודעה ולהכרה, שאין לעשות הבחנה בין אדם לאדם, וכשיש לאום ישראלי והוא בעצם כולל כל אדם ולא משנה דתו, אמונתו, מינו ומוצאו, בעצם יוצר איזו תשתית חינוכית לבוא ולחנך את ילדי ישראל לאהבת אדם באשר הוא.
נכון מאוד, נכון מאוד.
אז תודה לפרופסור עוזי אורנן, ואני מאחל להצלחה בעתירה ללאום הישראלי שלנו, שאנחנו זקוקים לו.
יש לנו אתר, אם יש מאזינים ש...
מה כתובת האתר?
הכתובת היא אתר אני ישראלי ומקף ביניהם, .org.
נקודה IL, או בלי.
אפילו בלי IL.
אפילו בלי IL. יופי, אז שמחתי לשוחח איתך, והמשך יום נעים.
תודה רבה, גם
לכם. ביי ביי. אז תודה לפרופסור עוזי אורנן. אנחנו סיימנו תוכנית נוספת, תוכנית של ירון ידען ברדיו 107.2 FM. תודה כמובן לסמי אברהים, שבלעדיו שום דבר לא היה יוצא מכאן, שום הברה, שום הגה. והמשך יום נעים לכולכם, אנחנו ניפגש בשבוע הבא. ביי.